הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי, www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. נמצאים אנו בימי בין המצרים, הימים שבין 17 בתמוז לבין 9 באב. כל רוטפיה היא סיגועה, אנחנו קוראים מקדמוננו על הימים האלו, על סגולת הימים האלו, להתקרב ולהחיש בעזרת השם ביאת משיח צדקנו. לכן אנחנו מקדישים שעה נוספת, ועל כך תודתנו לרדיו כל חי ולא כל העוסקים במלאכת הקודש, שעה נוספת של שאלות ותשובות בבירור ההלכות, הדינים והמנהגים בהקשרם של הימים האלו. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אנחנו נהיה כאן עד 10, סייעתא דשמיא, אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. בראשית הדברים נודה לטכנאי ולמפיק המסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שנמצאים כאן איתנו, מחכים לכם, לשאלותיכם. כפי ששמענו לפני כן, אפשר דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פקס, או לעלות לשידור באופן חי בכל נושא ובעניין. אנחנו נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונכון שאנחנו קצת חורגים מעניינו של יום, אבל לבקשתכם המאזינים, אנחנו נדבר מעט על הלכה, שנקראת שטרי אדיוטות, נדברנו עליה בעבר, וקשו מאוד לחזור עליה מכיוון שהדינים וההלכות מצויים, ולאחר מכן ניגש לשאלות רבות שהצטברו, ואתם המאזינים יכולים לעלות כאמור בשידור חי, בעניינו של יום, ימי בין המצרים, שבקרוב יהפכו לימי ששון ושמחה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. כל נאי ובכי בימי צער וחורבן על הסתלקות אחד משיירי כנסת הגדולה, מרן האדמור הקדוש והטהור מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכה דורנו ושכן בינינו צדיק א' שנה, איש קדוש ומורה מעם, שקירב כל אחד מישראל באהבה שאין לתאר, והשפיע על כל הדור מתפילותיו הקדושות וצדקתו הגדולה. כולנו יודעים שצדיק א' זה גימטריה סוכה, אילן, אמן ומלאך. הכל היה בו. הוא הציל בצילו, בצל אילן כה גדול, והיה סוכה ומחסה מזרם וממטר על רבבות שחסו בצילו. הוא היה מלאך כפשוטו, ואמן שמורה למת מוחלטת ותקווה. כל מי שהכיר אותו מעט, כי להכיר היה אפשר רק מעט, ראה אמת יוקדת לצד חסד ללא גבולות. ימליץ טוב עבורנו, שלא ישמע יותר שוד ושבר בינינו, שכבר יחיש לנו מלכנו ביאת משיח צדקנו, בימים כה מורכבים ומלאי צער על חורבן בית אלוקינו. וכמו שאומר הנביא, משיח השם נלכד באבונות שלנו, ונזכה בקרוב לימי אור ושמחה. אנחנו שוב נדבר מעט על דיני שטרי אדיוטות. זה לא עניינו של יום, אבל בידי שבת בשבת אנחנו נתקלים, ממילא זה כן עניינו של שבת קודש. הראשונים בחלקם סוברים שהכוונה בהגדרה שטרי אדיוטות לשטרי מקח וממקר. או בעצם כל סוג של מסמך, של חשבון, חוזה מחר כדוגמה, חוזה סחירות, פירוט תשלום על חשבון כזה ואחר, חז"ל אסרו לעיין בשטרי אדיוטות. הסיבה שחז"ל אסרו לקרוא ולעיין בדברים האלו בשבת, כי יש איסור מדברי נביאים. הנביא אומר, אנחנו אומרים את הדברים בשבת בבוקר, בקידוש הרבה, אם תשים משבת רגלך, עשות חפציך ביום קודשי, בהמשך, ממצוא חפצך ודבר דבר. לא להתעסק בענייני מסע ומתן ועסקים בשבת קודש. בשבת אדם צריך לראות את מלאכתו כאילו היא עשויה וגמורה. עיון במסמכים שכאלו זה חולין לכל דבר ועניין. דעת הרמב״ם שגזירת שטרי אדיוטות היא לא על עיון בעסקים, שזה כאמור אסור כבר מדברי נביאים, בשונה מדעתו של רש"י והראש ועוד, כפי שראינו לפני כן, שהסיבה לשדרי אדיוטות זה כן מה שאומר הנביא, ממצוא חפצך ודבר דבר. אומר הרמב״ם, גזירת שטרי אדיוטות, טעם האיסור מחשש מחיקה תוך כדי עיון במסמך. לדעת הרמב״ם, שטרי אדיוטות הכוונה למכתב. מכתב בין אדם לחברו, בין אישה לרעותה. מכתב שדורש בשלומי, שחזל חששו ממחיקה או מאוספה. אבל מעבר לכך, חזל אסרו גם קריאה של דברים נוספים, כי אם נתיר לקרוא אותם, גם אנשים יתירו לעצמם לקרוא שטרי אדיוטות. לדוגמה, רב וייבוי בגמרה, אחד מהמוראים, אוסר להקריא מתוך רשימה את המוזמנים לסעודה. בעבר התקשרה גברת שמאוד מסודרת, ושאלה אם היא יכולה להכין רשימה מסודרת של כל המאכלים שהיא אמורה להכין לכבוד יום טוב שחל בערב שבת. וככה היא עושה לעצמה סדר בראש, טוב, עכשיו אני מוציאה את הגפילטה פיש, עכשיו אני מוציאה את הפפוי, עכשיו אני מוציאה את השיפודים, עכשיו אני מוציאה את השניצלים, יש לה סדר מסודר מה היא מוציאה בכל ארוחה. אומר הווייבו, אם נקרים מתוך רשימה, אנחנו חוששים, או אם נקריא את כמות האוכל, או אם נקריא את רשימת המוזמנים, אנחנו אולי נמחוק, הנה, הגשנו את השניצלים, נעביר על זה מחק. אדם מקריא בשר יש, דגים יש, חמין אין. בלי לשים לב, הוא לוקח את העת ומוחק את מה שיש, את מה שאין. קנה על רשימה של מוזמנים. מוישה הגיע, יעקב לא הגיע, שרה נמצאת, רחל לא נמצאת. יש חשש של מחיקה או שפה. חזל אפילו אסרו לקרוא כיתוב שמתחת לתמונות, מתחת לציורים. שלמעשה הכיתוב הזה מסביר לנו, מבאר לנו מה מצויר, מה מצולם. הכל מאותו חשש של טעות, שאם זה מותר, אז גם מותר לקרוא דברים נוספים, ויהיה חס ושלום עניין של להיכשל. אם כן, לעיין בשבת במסמך ממוני, חוזה, חוזה שכירות, אגרות של תשלום, הדבר אסור. גם אם העיון הוא סתם, לא לאיזושהי מטרה, אדם לוקח את המסמכים האלו וסתם מעיין בהם. הדבר אסור, מאותו טעם אסור לקרוא מודעה שמפרסמת בעיתון או בחלון ראווה, מחירה או מבצע או טיול, כל דבר שקשור למסע ומתן. אפילו אם אתה בכלל לא מעוניין לקנות, אני לא מעוניין בכלל לנסוע, ואני קורא כאן איזושהי מודעה על טיול לכאן או לשם, אסור להתעסק בדבר. חזל אסרו באופן גורף כל קריאה של דבר שלא קשור לשבת קודש. אחד מהמוראים אסר אפילו לקרוא נביאים וכתובים, מחשש רחוק, שאם נתיר לקרוא נביאים וכתובים, יבואו לקרוא הכל. לכן, לצערנו, ועל כך דיברנו וביקשו שוב לדבר על העניין, על אותם מלונים שנמצאים בבית כנסת, ודאי שאלו שמוציאים את העלונים, אלו שדואגים לעלונים הנפלאים האלו, אבל הם מלאים וקדושים בפרסומות, מודעות על מחירות, קניות, חגים במלונות ובצימרים, מודעות שאנשים מפרסמים את עצמם, זה יכולת שיווקית מצוינת. הדבר אסור. אסור בקריאה, אסור בעיון. גם אם אני לא רוצה לנסוע או לקנות את המוצר המשווק, חזל אסרו זאת משום שטרי אדיוטות. לכן הציבור החרד לדבר השם לא יכניס את העלונים הנפלאים האלו לבית הכנסת. מלבד זה שרבים קוראים אותם בזמן התפילה, בזמן קריאת התורה, שזה איסור חמור, כפי שכתוב במרן השולחן ערוך, אבל עוברים בוודאות על איסור דרבנן של שטרי אדיוטות. אנחנו נוסיף על הדברים לגבי תמונות בעיתון, או באלבום, או בתערוכה, או בבית כנסת בלוח המודעות, ומופיע מתחת לתמונות כיתוב. הכיתוב מבאר מהי התמונה. אנחנו לא יכולים לקרוא את הכיתוב. מותר לעיין בתמונה, אבל לא בכיתוב, ככה פוסק מרן על פי הגמרא. מתי כן אנחנו נתיר לעיין בכתב בשבת? כשהכתב עצמו בולט או שוקע בתוך הקיר. בזה לא גזרו חזל, אבל כשהכתב לא מחובר לקיר, גם אם הוא בולט או שוקע, לדוגמה, מזל טוב על עוגת יום הולדת, לכאורה הדבר אסור בקריאה. הנצחה של פרוכת, הקריאה מותרת, מדוע? היא מחוברת הפרוכת לארון קודש. הדברים האלו מבוארים ופשוטים בהלכה. חזל התירו לעיין בכיתוב כשהדבר הוא צורך מצווה. אז לא חששו חזל שיחליפו ויתאו להתיר גם שיתראה אדיוטות. לדוגמה, בר מצווה, ברית מילה, חתן וכולי, שיש לו רשימה מסודרת ביד את מי לכבד. הוא לא מקריא מתוך הרשימה, אבל באופן שהוא מקריא ולידו יש עוד אדם ששומר עליו שחלילה לא ימחוק בשבת, או באופן שאסור לו למחוק מהרשימה, שאז אין לנו חשש בכלל. לדוגמה, גבאי שמקריא רשימה שהגיש לו בעל השמחה, הוא לא בעל השמחה, הוא סך הכל מקריא את העליות. גם בזה נתיר כי אין חשש מחיקה. גם במקרה שכזה, מותר לקרוא בשבת הזמנה שתלויה בבית הכנסת או נמצאת בבית, שהיא מודיעה ומזמינה לשמחה של בר מצווה וחתונה וכדומה. גם אם אני לא מוזמן, העין שלי צד את ההזמונה, מותר לקרוא לכתחילה, זה דבר מצווה שבו אין חשש כלל. מותר גם להקריא מה שכותב המורה, הרבה, המחנכת, על ההישגים של הבת, על ההישגי הבנים, אפילו שהדברים בחלקם קשורים להישגים בלימודי מקצועות חול. עצם זה שילד וילדה מקבלים גיבוי מהורים על הישגים, זה מצווה שאין כמותה. הילד חש מוערך, זה נותן לו כוח להמשיך, וזה נחשב לדבר מצווה. כל דבר שהוא צורך הגוף, גם נחשב לצורך מצווה. לכן מותר לקרוא מאמרים שקשורים לבריאות, לתזונה, מכתבים שנשלחו שיש בתוך המניין של צורך הגוף, גם מותרים בקריאה בשבת. אבל דברים שאין בהם שום צורך, סיפורי מלחמות וכדומה, כותב מרן שהדבר אסור. אם ככה נסיים על מה מסתמך העולם שקורא חדשות בשבת. מה ייתן לך, מה קורה בפוליטיקה, מה קורה בעולם? הרי לכאורה זה ממש איסור של שטרי אדיוטות. חזל כל כך חששו שאדם יתיר לעצמו לקרוא הכל ויתאה. כותב היבץ רב יעקב עמדין, שכל דבר שיש בו עונג שבת זה מצווה. אם זה מצווה, כאמור, אין חשש של שטרי אדיוטות. נכון שהרבה חלקו עליו, החמד משה, המאמר מרדכי ועוד, וגם נראה מדברי מרן המשנה ברורה שחולק על היעבץ, הוא מביא את הדברים, אבל רק בתור סניף, אבל הציבור מקל בדבר. לכן מי שמאוד אוהב פוליטיקה, מי שמאוד אוהב חדשות, אישה שאוהבת ספרי בישול, ילדים שמשחקים משחקים שיש בהם כיתוביות ודמויות, מי שמקל יש לו על מה לסמוך, כי בשביל הקורא זה נחשב לעונג שבת. דודי זקני מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה התיר אפילו סיפורים שאין בהם שום מוסר ותוכן. אם האדם מאוד נהנה מזה, הוא קורא ספר עלילה וכל כך נהנה מהדבר, בשבילו זו עונג שבת. ודאי שאנחנו צריכים בשאיפה שהשבת קודש תהיה כולה מלאה בלימוד תורה ויראת השם וספרי מוסר, אבל אדם שנפשו חשקה בלקרוא ספר כזה ואחר ובשבילו זו עונג שבת, לכן מכוח דברי היבץ אנחנו מתירים ולא חוששים לשטרי אדיוטות. אז מעט ליבנו שוב, ליבנו את הדבר במהלך השנה וליבנו אותו שוב בסוגיה של שטרי אדיוטות, הראינו בחוש כמה דברים חמורים, כמה צריך להיזהר. אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה לרפואת הרב אליהו ליאון בן שפיקה, מרים איתה בתמלי, דוד בן דליה, רפואה שלמה של בצלל שמעון בן ליבי לבנה, ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רוני תחיה בת טובה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, ולאחריה אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שהשבוע ושבוע הבא בסייעת הדשמיה מתרחבת לשעה נוספת, ודיני והלכות בין המצרים, הלכה למעשה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כאמור אנחנו מקדישים את דברי התורה שנאמרו ושיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, לרפואת שמעון בן רבקה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו, ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול את כבוד הרב, אם יש עצים שמפרים לתוך הבית ואין אוויר ואין... זה גורם מאוד מאוד לאי נעימות בתוך הבית, מותר לי לקצץ את העצים בשמיטה?
העצים הם עצי פרי, עצי פרי או עצי סרק?
לא, לא, זה עצי סרק.
מותר לקצץ אותם גם בשנת השמיטה, אבל לא כבודו, אלא כבודו יקרא לגוי, והגוי יעשה את הדבר. לקחת אדם שאנחנו יודעים שהוא לא יהודי, והוא יזמור את הענפים שנכנסים לתוך הבית. כבודו לא יעשה את זה בעצמו.
תודה רבה ושבת שלום.
ברוכים תהיו וערב שבת שלום. שואלים כאן, האם מותר לתת מתנה לבר מצווה שתהיה בדלת אב, והאם שבת קלה מותרת כנל? מותר לכתחילה, ומותר גם לקנות את המתנה בימי תשעת הימים. כל מה שאסור להביא מתנה הוא רק בתשעה באב. כותב מרן המשנה ברורה, נתינת מתנה בתשעה באב נחשבת כשאילת שלום, ושאילת שלום אסורה בתשעה באב. בשאר תשעת הימים אין מניעה לקנות מתנה וגם להביא מתנה. שאלה נוספת מהאתר, אני עולה לתורה לשבת חתן בשבת תשעה באב. האם יש מניעה לחדש את הבגדים ואת השטריימל? ראשית כל, מזל טוב בשעה טובה ומוצלחת. את השטריימל אין מניעה כי לא לובשים אותו לפני כן. אם לא נחדש בשבת חתן את השטריימל, זה אבלות בפרסיה. לגבי שאר הבגדים, תחדש אותם לפני ראש חודש אב. ככה הם לא נחשבים לחדשים והם מותר לכתחילה ללבוש אותם בשבת חזון. לגבי שבת קלה, מן הראוי להימנע ולהקדים זאת בשבוע. כי השנה תשעה באב חל בשבת, אין מצווה של שבת קלה. אין בזה מצווה. עניין שהקלה במקביל תהיה עם חברותיה. אז נעשה את זה שבוע שלפני כן. שתי שאלות בבקשה, פקס. האם מותר לי להסתפר לכבוד דבר מצווה בתשעת הימים? ב' האם מותרים בגדים חדשים? להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב מותר, כי אתה עדיין קטן. מרן המשנה ברורה מתיר לקטן להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב כי הוא עדיין קטן. לכן השנה מותר להסתפר לקטן ולנער שנהיה בר מצווה עד שבת חזון. אם כי יש אוסרים ומתירים רק עד ראש חודש. אבל כאמור למקל יש על מי לסמוך. שאפשר להסתפר לכבוד הבר מצווה בתשעת הימים כי הוא עדיין קטן. לגבי בגדים חדשים, הדרך הנכונה פשוט לחדש אותם לפני תשעת הימים. בהקשר של הפינה שנדברנו לגבי שטרי הדיוטות, שואלים האם ספרי קומיקס מותרים בשבת. ספרי קומיקס בשביל ילדים זה עונג שבת שרוף. ההורים שמקריאים לילדים את ספרי הקומיקס פחות נהנים, יותר מקריאים לילדים הקטנים, אם כי גם ההורים מדי פעם יכולים ליהנות מספר של קומיקס, אז לכן יש בו עונג שבת. הילד נהנה ולכן הוא יכול לקרוא את הכיתוב ואין חשש שיבואו להחליף בספרי קומיקס לשטרי הדיוטות. אבל האבא, מן הראוי שהאבא לא יקרא את הכיתוב שמתחת לספרי הקומיקס, אלא שהילד יקרא את הכיתוב שמתחת לספרי הקומיקס. ושוב, נדגיש לפני המאזינים שאנחנו נתמכים על דברי רבי יעקב עמדין, שרבי יעקב עמדין פוסק שכל דבר שהוא משום עונג שבת, לא גזרו חזל שאם אנחנו נתיר אותו, יבואו להתיר גם שטרי הדיוטות. פקס שהגיע ושוב נאמר למאזינים בשונה משבוע שעבר שחרגנו ממנהגנו ואנחנו עושים את זה מפעם לפעם וענינו על מספר רב של שאלות בקצרה לבקשתכם. השבוע ושבוע הבא זה תוכנית כפולה בת שעתיים שאתם המאזינים יכולים לעלות בשידור חי בכל נושא ובעניין שבעיקרה מיועדת עבור ימי בין המצרים שבמהרה יהפכו עלינו לססון ולשמחה. כאמור פקס שהגיע, אנחנו מתכוננים לחתונת ביתנו בשעה טובה ומוצלחת שתארך ביוד ג' אב. האם יש מניעה לקנות בגדים עד תשעה באב? ישנם הנחות במקומות מסוימים ובנוסף טכנית הזמן שעומד לרשותנו קצר. להלכה למעשה מותר לכתחילה אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. מותר ללכת ולקנות בגדים לצורך חתונה ונישואים. הכל נחשב לצורך מצווה. בצורך מצווה לא גזרו חכמנו זיכרונם לברכה שלא לקנות בגדים ולא לחדש. ככה פוסק מרן הרמ"א, כמו שמרחיב בעל בצלח חוכמה, שבגדים לצורך נישואין ודאי שזה צורך מצווה. כמובן שאם יש דברים שתוכלו כעת לקנות עד שבוע שחל בו, שזה השנה מוצאי שבת קודש, או לחילופין לקנות ביום שני ושלישי אחרי תשעה באב, תמתינו ותקנו. אבל מה שאין אפשרות כאמור, תקלו ותקנו. כמובן, כל מה שדיברנו זה לקנות, אבל לחדש לא נחדש עד החתונה. שאלה נוספת בהלכות תשעת ימים, ולאחר מכן נעבור לשאלות בנושאים אחרים. האם מותר לצבוע בית וחלק ממנו, או לשים טפט, האם יש בעיה עד ראש חודש? לספרדים אין מניעה בכלל. לאשכנזים הדבר אסור, כפי שפוסק אלירבה בשם המעריל, שהאשכנזים כבר מחמירים לא לצבוע את הבית ולא לשים טפט וכדומה, ליפות את הבית כבר מ-17 בתמוז עד לאחר תשעה באב. אבל הדברים נכונים מתי שהצביעה זה פינוק והתחדשות. אבל כשהצביעה היא הכרחית, ניתן דוגמה, קילוף מרטיבות וכולי, הדבר מותר אפילו אחרי ראש חודש, בשנה רגילה, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. השנה, השבוע שחל בו תשעה באב לא קיים, כי תשעה באב חל במוצאי שבת קודש. האם גישה של בחור היא מיועדת, מתירה לו להלביש בגד חדש? לכתחילה מתירה, אפילו אחרי ראש חודש אב. ככה היה פוסק מרן החזוניש, ככה מופיע בספר אורחות רבינו. שואלים כאן לגבי עניין של שריפת בגדים בהילולות, האם יש בזה איסור של בעל תשחית? לסוגיה הזאת נדרש לפני שנים רבות רבי יהושע הלר. הוא היה רייבד של העיר צפת, הוא הוציא קונטרס שלם בעקבות הפסיקה של החתם סופר שמאוד התנגד לכל העניין של שריפת בגדים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי משום בעל תשחית. ומרחיב רבי יהושע הלר בהרחבה גדולה, שכל דבר שיש לו מטרה, כל דבר שיש לו תכלית ותועלת, אין בזה איסור של בעל תשחית. לכן, אלו שנוהגים אצל רבי שמעון בר יוחאי, אני לא יודע מקור קדום לשריפת בגדים, האם הדבר הזה, יש בזה איזו עניין של עילוי נשמה, הכוונה של אותו שורף של בגדי משי יקרים, מה שמופיע בחתם סופר, זה להראות עד כמה אני מחובר אל הצדיק. כל פנים, מי שנוהג כך, הוא לא נחשב לעובר על איסור של בעל תשחית, מכיוון שהוא עושה את הדבר מבחינתו, הוא עושה את הדבר לתועלת. אבל אם הדבר הזה נעשה שלא לתועלת בכלל, רק אז יש בזה עניין של איסור של בעל תשחית. שאלה נוספת, האם מותר לדבר בין גברה לגברה? היינו רוצים שהרב יעריך בדבר, כי הדבר פרוץ. דיברנו על כך בעבר כמה פעמים ונחזור על הדברים. מרן השולחן ערוך אוסר באופן נחרץ אפילו לדבר דברי תורה. בין גברה לגברה גם לא לדבר בדברי תורה. הבך, אחד מאבירי הפוסקים, מקל בלימוד, רק בלימוד תורה, אבל בשום אופן לא בשיחת חולין. מה הסיבה שכיום מתירים לדבר בשיחת חולין? הראינו בחוש שמרן השולחן ערוך אוסר אפילו לדבר דברי תורה. זה על פי הפרי חדש והפרי מגדים, שכיום שמעריכים במי שברך, יש מקום להקל, אבל זה מחויב להיות דיבור של חולין מאוד בקצרה, ורק בדברי הכרח. חושבני שאלו שמקצרים במי שברך, אשריהם וטוב להם, כי ודאי שאותו עולה שמברכים אותו בקצרה, ועל ידי זה לא מדברים בין גבר לגבר השיחות חולין משום קדושת המקום וקדושת ספר תורה, ודאי שתחול ברכה על ראשו של העולה לתורה, לא פחות מזה שיעריכו במי שברך. הכל פנים, מי שכן מדבר ידע שזה כולה, שחלק חלקו עליה, ומרן השולחן ערוך הכריע שלא כמותה, ואם כן, בקצרה. הביאור הלכה אומר שמי שמדבר בדברי חולין, בשעה שהספר תורה פתוח, גדול אבונו מנסו ותפילתו תועבה. הזוהר כותב שמי ששותק בקריאת התורה יזכה לחדר חשוב בגן עדן. מי לא רוצה לזכות לשכר שכזה? אסור לדבר לדעת הזוהר גם לא בדברי תורה. מסביר הזוהר, אני חושב שהזוהר נמצא בפרשת ויקל, זוהר שגם כן שם נאמר את סוד השבת. הזוהר אומר שבזמן מתן תורה כולנו היינו בהר סיני כאילמים. צריך לראות את התורה שאנחנו קוראים מדי שבת בשבת כנתינתה מסיני. אנחנו הרי יודעים גם שמתחילים לדבר, ממשיכים לדבר, וזה חז ושלום נכשלים בלשון הרע ורכילות. לכן מן הראוי לאדם להרגיל את עצמו שבין גבר לגבר הוא יכול לעיין בספר, אבל לא לדבר גם לא בדברי תורה. שאלות נוספות משבוע שעבר שלא הספקנו, מריבוי השאלות לענות, שאלות דרך האתר, אני לא יודע אם להגיד אתר, אפליקציה, זה יתקנו אותי כאן בהפקה, אומרים גם וגם. האם מותר להשתתף בשלושת השבועות בשיעורי התעמלות שמושמעת בהם מוזיקה? בשלושת השבועות גזרו קדמוננו להיות באבלות. אדם ששומע מוזיקה, אדם ששומע כלי שיר, ולשמוע מטייפ, מדיסק, אין הבדל בין זה לבין שאני עומד ליד כלי נגינה, או אני בעצמי שר בכלי זמר, זה מביא שמחה והתרוממות, ועל כך גזרו חזל, כי הימים האלו הם ימים של אבלות על חורבן בית המקדש. אדם שהולך לשיעור התעמלות, הולך לצורך בריאות, הולך לשיעור התעמלות, מתעמל, בשביל להחזיר לעצמו כוח. תוך כדי זה מושמעת שם המוזיקה. הוא לא קופץ ועושה את הכל לצלילי המוזיקה. משמיעים שם בצד מוזיקה. הוא בעצמו נמצא ושקוע בהתעמלות שלו. לצידו יש גם מוזיקה. הוא לא עושה את כל ההתעמלות לצד המוזיקה. לכן נתיר בדבר, שכמובן צריך לגשת בעדינות, למארגן, להגיד לו תקשיב, אם אפשר להתחשב כאן ברגשות של המתעמלים, נמצאים בזמן של אבלות. אם אדם יבוא למנהל, מפקח שם בחדר כושר ויאמר לו, תראה, אבא שלי רחמנא ליצלן, יש לנו אבלות במשפחה, נפטר לנו מישהו במשפחה, ולכן המוזיקה גורמת לי כאן הפרת האבלות, האם הוא יבוא ויגיד לו, לא אכפת לי מכך? כך אנחנו צריכים להרגיש על חורבן בית אלוקינו. ואם לא שומע בדרכי נועם, אז אנחנו נמשיך הלאה בהתעמלות שלנו, ולא נתייחס למוזיקה שנמצאת לצידנו. ערב מבורך למאזין נוסף, ותכף ניגש להמשך השאלות באתר. ערב מבורך, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול שאלה אחת בהלכות לשונה.
בבקשה, כבוד.
מה נניח שרובן עשה איזה דבר שקצת עצבן את שמעון? עכשיו, אני יודע מהצד שיש איזה בעיה מסוימת לרובן, שאם אני אגיד אותה לשמעון, אז יתיישב דעתו. למה הוא עצבן אותו או משהו כזה, אבל זה בעיה שיש ברובן. שאלה אם אני יכול לבוא ולספר לשמעון.
לעניות דעתי, זה מה שכותב מרן החופץ חיים, שאם אנחנו נכפיש בצורה כלשהי את האדם, גם אם יהיה לכך תועלת עקיפה, עדיין עברנו ביסור של לשון הרע. ניתן דוגמה. ראובן דיבר על שמעון, ואנחנו יודעים שהסיבה שראובן דיבר על שמעון, כי ראובן יש לו איזושהי בעיה מסוימת כזו ואחרת שגרמה לו לדבר. כשאנחנו באים ואומרים את הדבר לשמעון, א' כל חידשנו לו שדיברו עליו לשון הרע. וזה מה שכותב החפץ חיים, שרבי ישראל מסלנט ביקש ממנו לשנות בנוסח, שהחפץ חיים כתב שאדם שדיבר על השני לשון הרע, לא ילך ויאמר לו דיברתי אליך לשון הרע, כי זה גורם לו צער ועוגמת נפש. אבל הוא יצויר ששמעון כבר יודע שראובן דיבר עליו לשון הרע. ופשוט הוא מגיע אדם שלישי מן הצד להצדיק את מעשיו של ראובן בעקבות פגם כזה ואחר, מה הועיל? הסביר שאותו אדם פגום ויש לו אותו אדם איזושהי בעיה, זה עצמו מוציא עליו איזשהו לז שנקרא בלשון של החפץ חיים פגם. אבל אם הוא פשוט מסביר לו שהסיטואציה שהוא ראה והבין ושמע היא בצורה מאוד מוגדרת שלכן הוא דיבר, זה להפך בזכותו, זה מותר. אבל להסביר שהסיבה שהוא דיבר בגלל איזשהו פגם כזה ואחר, אי אפשר לחבות עבירה בפגם. לכן הדרך הנכונה לעניות דעתי, אם נחלק את השאלה החשובה הזו לשלושה חלקים. אם הוא לא יודע שדיברו עליו, אין צורך לבוא ולומר שדיברו עליו. הדבר הזה רק יגרום לו עוגמת נפש, לא המספר עצמו, ודאי שלא אחר שיספר לו יעבור באיסור רכילות. אם הוא יודע שדיברו עליו, אבל זה שדיבר נגדו, זה נעשה בגלל שיש לו איזשהו פגם כזה ואחר, ואפשר לתת הרבה דוגמאות לדבר, אין לנו יכולת לבוא ולהצדיק בגלל הפגם, כי לא בכך אנחנו נועיל, כי רק אנחנו נביא את פגמו של הזולת לאותו אחד שקיבלו עליו לשון הרע, סיפרו עליו לשון הרע. אם הסיבה שאנחנו מגיעים לספר, לאחר שהדבר כבר ידוע למי שדיברו עליו לשון הרע, שהסיבה לכך בגלל שאותו מספר טעה בהבנת הדברים, הובהרו לפניו דברים בצורה לא טובה, הוא רואה דברים בצורה מסוימת, ובזה אנחנו מצליחים לעשות שלום בין איש לחברו, אשרינו ואשרי חלקנו.
תודה, אפשר עוד שאלה קטנה?
בשמחה, בבקשה כבודו.
רציתי לשאול לגבי גיל של ילדים קטנים, שאפשר לעשות להם מטלחת ביחד. עד איזה גיל ובאיזה צורה.
מה שמופיע בספרי הפוסקים באבן העזר, שבגיל שילד יש לו את הבושה הבסיסית לעמוד ללא בגדים מול ההורה, מול קרוב משפחה, זה הגיל שכבר צריך לשמור על צניות. כמובן שאם אנחנו מדברים מבחינת שנים, אז מעל גיל 3 אנחנו כבר בבעיה. אבל גם לפני כן, אם יש איזושהי בושה והילד כבר מרגיש נבוך, כבר אז אנחנו לא יכולים להקל בדבר. לצערנו, הורים רוצים לחסוך בזמן, אז מניחים בבת אחת כמה ילדים במקלחת, והדבר הזה הוא לא נכון. ויכול גם כן לעורר מכשלה. אבל שוב, הגיל הוא לעניין זה, גיל 3, החזון איש, למיטב זיכרוני בסימן למדווה באורח חיים, שבנוי על סימן ע"ה באורח חיים, כל דין של ערווה וכו', חשוב ללמוד אותו שם בעיון, מסביר שעניין הגיל זה לא העניין העיקרי, גם לעניין צניעות בדברים אחרים, אלא עניין שבו הילד כבר לא ילד, לא תינוק, אלא יש לו משמעות של בוגר בהבנה הבסיסית של צניעות, של בושה. ואז אנחנו כבר צריכים להיזהר, שם הוא מדבר לגבי שמיעת כל אישה, שם הוא מדבר לעניין צניעות. לדוגמה, מרן רבי שלמה זלמן אוירבך מאוד מאוד נזף בתלמידי חכמים ש... מגיעים ילדות אל בית הכנסת, ילדות מעל גיל 9, וככה צופתים להם בלחי וכולי, נזף בהם, יש כללים בצניות, צריך להיזהר בדבר. אז זו סוגיה ארוכה, סוגיה שצריך ללמוד אותה על בוריה. אנשים מזלזלים בדבר, אבל השולחן ערוך הקדיש על כך שתי סימנים שלמים. יש על כך הרבה מאוד בספרי הפוסקים, וצריך לתת לכל דבר הגדרה, לענייני ייחוד, לענייני צניות, לגבי נגיעה, לגבי שמיעה, אבל כשאנחנו דיברנו על השאלה הספציפית הזאת, שוב, הכלל הוא, מעל גיל 3 יש כבר להיזהר בדבר. ואם יש עניין של חוסר הרגשה פנימית של צניות, כבר אז צריך להיזהר בדבר. אבל אלו דברים שהצניות גם יפה להם. וזה צריך לדבר איתם מפה לאוזן. ברוכים תהיו על השאלה החשובה.
תודה
לכם. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרצרה. אני רק רוצה כאן שאלה שהתחלנו לקרוא אותה לפני כן, וכן לרפואת גמליאל יהודה בן מזל. רנה כנראה בת פנינה, תינוקת בתיה בת שרה אביבה, שואלים כאן, הראש מקלקר שמניחים עליו פאה נוכרית, האם צריך לפגום את צורת הפנים שלו? לא, זה לא צורת פנים שלמה, זה סך הכל תבלית מאוד מאוד בסיסי, זה מה שמופיע בהלכה, דבר שהוא פגום זה לא נחשב לצורה, לכן לא צריך לפגום אותו. אנחנו תכף חוזרים מההפסקה הקצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לרפואת תמר בת מין עליה, הדס בת תמר, יונתן בן תמר, אורי בן תמר, אריאל יוסף בן תמר, משה בועז בן תמר, כנראה זה לא לרפואה אלא להצלחה, כולם בני אותו שם. שאלה שנשאלה כעת, האם תלמיד חכם לא יאכל זיתים כי זה מביא לשכחה? כוונת השואל שהוא עצמו תלמיד חכם, מה שכתוב בגמרא בסוף מסכת אוריות, שזיתים מביאים לידי שכחה, וממילא תלמיד חכם ששוכח דבר אחד מתלמודו, מתחייב בנפשו, כמו שכתוב במשנה באבות. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שאם הוא משכח את הדברים מליבו, עומד להשכיח מליבו, אז הוא חייב מיתה. אם הוא יאכל זיתים, וזיתים מביאים לידי שכחה, הרי שעומד על עצמו לשכוח, אז חלילה וחס, מתחייב בנפשו. כל מה שאסור לאכול זיתים, כותב רבי יעקב עמדין בספרו מור וקציעה, זה אך ורק זיתים חיים. אבל זיתים כבושים אין מניעה לאכול. לכן תלמיד חכם יכול לאכול זיתים שמקופסאות שימורים. קשה למצוא זיתים חיים שהם לא כבושים. ואם הוא לוקח זית חי, יכול להטיף עליו מעט שמן זית, שהגמרא אומרת שכשם שהזית משכיח תורה שלמדו 70 שנה, ככה שמן של הזית מחזיר לימוד של 70 שנה. ממילא הוא איזן את זה בזה שהוא הטיף על הזית החי מעט שמן זית. הדברים האלו נכתבים ברוב הפוסקים, אבל מרן רבי חיים קניאבסקי, בספרו ספר שלם על ענייני שכחה וזיכרון, חולק על הדבר, וגם זית כבוש חולק על המור וקציה, אומר שמן הראוי להטיף עליו שמן זית לפני שאוכלים אותו. לכן אפשר כשפותחים את הקופסת שימורים מעט להטיף למעלה שמן זית, גם לחשוש לדעת אלו שחוששים שגם בזית כבוש יש עניין של חשש, של שכחה לתלמיד חכם. הדברים דווקא נאמרים לתלמיד חכם, ולא לנשים שלא מחויבות על זכירת התורה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, יש לי שאלה, אני עובד בהייטק. ובמשרד משמיעים שירים באופן קבוע, זאת אומרת גלגלת וכאלו. עכשיו, מה אני אמור לעשות בשלושת השבועות או בתשעת הימים?
להתרכז, להתרכז כבודו בעבודה שלך, להתרכז בעשייה היומיומית שלך. זה שברקע יש שירה, זה שברקע פתוח ערוץ כזה ואחר, זה לא מעניינך. זה לא שאתה נהנה מהשירה, נהנה מהזמרה והכלי שיר שסביבך. אין לך גם יכולת לבוא ולהגיד למשרד, רבותיי, בשלושת השבועות אתם סוגרים כאן את ה... אומרים כאן בהפקה שכאן ברדיו כן אפשר לעבוד ברדיו, ויש כאן דבר שנקרא כל חי מוזיקה, אני לא מבין בזה, ששם רק מוזיקה ווקלית. אבל לגופם של דברים, ודאי שכבודו יכול להתרכז בעבודה שלו, בנחת, ולא לתת את הדעת על המוזיקה. אין איסור לעבור ליד מקום שיש מוזיקה. אין כאן איסור של ראייה או שמיעה. יש כאן איסור להנות מן המוזיקה. אדם שנמצא במקום שמופעל שם מוזיקה, זה נכון שאי אפשר שלא לשמוע, אבל זה לא קשור אליי. אני מתרכז בעבודתי, בעבודתה איתארית, ואין בזה מקום לחשש. אפשר אולי בעדינות לגשת לבקש מעט להנמיך. אבל אם גם הדבר הזה לא יתקבל בהבנה, כבודו יכול להקל בדבר ולהתרכז בעבודתו ולא לחשוש.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה החשובה, ערב מבורך. ניגש בדקה וחצי שנותרה לנו לשעה הראשונה לשאלות, שאלות מן האתר. שאלה נוספת שנשאלה ונבקש מרב דוביד להעלות את המסך של, של השאלות. שאלה נוספת שנשאלה, יש פסק ממורנו רב חיים קניאבסקי שליטה בשנת שמיתה, למי שיש לו עץ אתרוג או עץ ערבות בשנת שמיטה, לתת יותר מים מהרגיל, שבשנה הזה יהיה אתרוגים וערבות יותר יפה, יותר יפים מהשנה שעבר. יישר כוח גדול על ההערה החשובה. אדם שנמצא באמצע תפילת 18 והשליח ציבור אומר קדושה. האם יש לחשוש שהשליח ציבור לא מתכוון להוציא אותו ידי חובה? אין חשש כזה, ודאי שמתכוון להוציא את כל השומעים ידי חובת קדושה. האם יש עניין להצמיד רגליים בעת שירת הים מתפילת שחרית? יש עניין לעמוד, ככה משנה ברורה מביא בשם הזוהר. הספרדים מקילים בדבר, האשכנזים מחמירים בדבר, אבל גם מי שעומד בשירת הים לא מחויב להצמיד רגליים, רק בתפילת העמידה שנאמר ורגליים רגל ישרה, כמו רגלי המלאכים. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, לאחרי החדשות אנחנו נחזור לשעה שנייה, בהלכות בין המצרים, תוכנית מיוחדת, בהלכות ומנהג הימים האלו. הלוואי ונזכה שבשעה הבאה כבר נלמד ביחד הלכות משיח צדקנו. נצא להפסקה, חדשות, וחוזרים אליכם המאזינים בשעה שנייה נוספת.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס. דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מבורך למאזינים, חזרנו אליכם בשעה נוספת של הלכות ודיני בין המצרים, ובכלל בכל נושא ובעניין, כן בשרת השם בשבוע הבא. שאלות שנשלחו בסוף השעה הקודמת, האם מותר להעביר שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה? מרן השולחן ערוך ממפורש מתיר, בגלל שהשניים מקרא ואחד תרגום זה מעניין הקריאה. אבל חולק על מרן השולחן ערוך הפרי חדש, והוא אוסר בכל תוקף, אפילו לתלמיד חכם שתורתו אומנותו, ואין לו זמן במהלך השבוע לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, חולק הפרי חדש ואוסר כי בזמן קריאת התורה צריך רק להקשיב. לכן לכתחילה כדאי להחמיר ולהזדרז לומר שניים מקרא ואחד תרגום במהלך השבוע, אבל כשאין אפשרות אפשר להקל. עדיף, כמו שכותב מרן היחווה דעת, לקרוא בשקט, א' כל כדי לא לבלבל את השומעים, ובין כל, בין גברה לגברה, להשלים שוב את המקרא. שאלה נוספת, להתבונן בחלון ראווה בעקבות מה שהרב אמר, האם מותר בשבת וחג? מותר להתבונן כדי ליהנות מהמוצר. אפילו אם עוברת איזושהי מחשבה בראש, שאולי נקנה את המוצר הזה אחרי השבת, גם הדבר מותר. אבל להתבונן במחיר, להתבונן בתווית שמוצמדת, זה איסור שיש יתרי עדיותות. ודאי שהעדיפות, שלא יישמע שיש כאן איזושהי עדיפות להתבונן ולהסתובב בין החנויות ולהתבונן בחלונות ראווה בשבת. אדם שעבר וראה בחלון ראווה איזשהו מוצר, איזשהו בגד יפה, מותר לו להסתכל, אבל הוא לא מעיין כמה הבגד עולה. נקדיש את הדברים להצלחת אביטל בת מאירה. האם מותר ללמוד בשבת למבחן בגיאומטריה? האם זה קשור גם לאותו איסור? יש בזה בעצם מחלוקת מאוד גדולה. הרמב״ם אוסר כל לימוד של חוכמה שאין בה חוכמת התורה. שבת נועדה אך ורק ללמוד את התורה. שבת לא נועדה ללמוד חוכמות אחרות. הרמב״ם והרשב"א כן מתירים. מרן המשנה ברורה מכריע שהמנהג להקל וירא שמיים יחמיר. לכן באופן כללי כל לימוד של חוכמה, דקדוק, חשבון, ידיעות בענייני העולם, כל דבר שהכותרת שלו זה לימוד של חוכמה, אנחנו יכולים להקל, וירא שמיים יחמיר. כשיש מבחן ביום ראשון או במהלך השבוע, אם אני לא אלמד בשבת אני אקשל, הדבר מותר גם מצד המנהג להקל בלימוד ספרי חוכמה, וגם מצד זה שאם אני לא אלמד אני אצטער בשבת. לכן עתיר לכתחיל את הדבר הנוסף. כמובן שאין בזה הכנה לחול, כי הלימוד שאני לומד בספר של הגיאומטריה, של הדקדוק, של הספרות, אני רוכש חוכמה נוספת במהלך השבת. אני אשתמש בחוכמה והידיעה הזאת שאני לומד במהלך השבוע למבחן. אבל עצם הלמידה לימדה אותי חוכמה בפני עצמה, ולכן אין בזה משום איסור הכנה משבת לחול. שאלה שנשאלה בעבר ושואלים אותה שוב, למיטב זיכרוני נשאלה, האם מותר להניח ספר טלפון מתחת לילד קטן כדי להגביה אותו? אני מבין שאיזושהי עיצה מעניינת, הילד לא מגיע אל השולחן, נשים מתחת ספר טלפונים, אני חושב שהם בכלל אין ספרי טלפונים, לשים מתחת כדי שהילד יותר מוגבה. איך מתייחסים לספר טלפונים? ספר טלפונים זה כלי שמלאכתו לאיסור ולאתר, יש בו כתובות ויש בו טלפונים. כלי שמלאכתו לאיסור ולאתר, לצורך מקומו וגופו, מכילה, מותר לטלטל אפילו כלי שמלאכתו רק לאיסור. לכן הדבר מותר לכתחילה. מותר לקחת אותו ספר טלפונים ולהניח מתחת כדי להגביה את הילד. האם מותר לקנות וילון חדש בשלושת השבועות? והאם מותר להזמין את הוילון? כל דבר שמסב שמחה משמעותית, אסור לקנות או לייצר אותו בשלושת השבועות. מדוע? כי אנחנו נצטרך לברך עליו שחיין. לא מברכים שחיינו בגימל השבועות, כך פוסק מרן השולחן ערוך. אבל מראש חודש אב אסור לקנות כל דבר חדש בעל ערך משמעותי, לא רק מצד השחיינו, גם מצד עצם הקנייה. לכן האגרות משה אוסר לקנות מכונית חדשה, כשיש לאדם מכונית, אבל הוא רוצה לקנות רכב חדש יותר, רכב משנה יותר מתקדמת, עם טכנולוגיה יותר מתקדמת. יש לך רכב, אתה רוצה פשוט רכב יותר מתקדם? בשלושת השבועות הדבר אסור, כי צריך לברך ברכת שחיינו על הרכב. ואם כל המשפחה נהנית מהרכב, צריך לברך גם כן ברכת הטוב והמטיב. כנל מקרר או וילון נושא השאלה. אפילו להזמין אצל הסוחר, מרן המשנה ברורה אוסר. מתי כן עתיר? כשהסחורה עלולה להיגמר. או שיש מכירת חיסול, כדוגמה, רק אז נתיר לקנות, ולתת השלום ראשון, מה שנקרא דמי קדימה, ולא לקבל את ההזמנה עד אחרי תשעה באב. שואלים לגבי כלי בית בסיסיים, סירים, מחבטות, סכינים, מזלגות, כפות, הדברים האלו מותרים לכתחילה, אין בהם שמחה. אין בהם שמחה, עד כדי כך שכתוב בפוסקים האחרונים, בני זמננו, שבעבר לקנות חולצה, היינו צריכים לברך ברכת שהחיינו. כיום ילד שקונים לו חולצה, לא רואה בדבר הזה שמחה גדולה. זה דבר שהוא מאוד זול ומאוד נגיש. לכן הפוסקים כותבים שבזמננו מותר לקנות לא רק את הבגדים ההכרחיים לגוף האדם, אלא גם כן בגדים שאין בהם שמחה גדולה, למעט בגד מאוד יוקרתי, בגד לחתונה, בגד מחויית, אצל תופר, בזה אנחנו מחמירים. אבל בגד שאין בו שמחה משמעותית, אפשר כן לקנות אותו עד ראש חודש, עד ראש חודש אב. פדיון הבן שהתקיים בתשעת הימים. האם מותר להביא אורגן ולשיר ולרקוד? אסור. מותר רק לשיר בפה ובלי ריקודים. אבל צריך לדעת, עד ראש חודש אב מותר בכל סעודת מצווה להביא גם תזמורת וגם לרקוד. ככה פוסק החידה ואיגרות משה. אחרי ראש חודש אנחנו אוסרים כלי זמר גם בסעודת מצווה. אבל לפני ראש חודש בסעודת מצווה, פדיון הבן, ברית מילה, בר מצווה, הכנסת ספר תורה, כל סעודת מצווה לכבודה של תורה, לכבוד אירוע שיש בו מצווה, מותר גם להביא בו כלי זמר. לרפואת ניר אליה גונן, הדברים לא כתובים, אני לא רואה אותם ברור, לרפואת ורדה בת חנה. שאלה נוספת שנשלחה, מאיזה גיל אסור לתת לילד בתשעת הימים לאכול בשרי? חושבני שיש בזה גימל דעות. הדברי יציב, הרבי מקלויזנבורג, מתיר עד גיל 6, ובשר אוף בוודאי שמותר עד גיל 6. המגן אברהם פוסק שזה עד גיל שהוא לא יודע להתאבל, עד אז מותר לו לאכול אפילו בשר בקר, שזה עד גיל 9. החיי אדם סובר שעד גיל בר מצווה מותר להאכיל בשר, עד שבוע שחל בו תשעה באב. כיום יש כל כך הרבה תחליפי בשר, סויה ועוד ועוד, כדאי להחמיר כבר מגיל 6, אלא אם כן הילד חלוש או זקוק לבשר. במקרה שכזה אפשר להקל אפילו בבשר בהמה עד גיל בר מצווה כדברי החיי אדם. אבל אם אין סיבה, הילד לא חלוש, הילד לא זקוק במיוחד לאותה מנת בשר, לאותו מרק עוף חם, אז אפשר צריך להקל רק עד גיל 6. שאלה נוספת שנשלחה, לגבי נערות, תספורת וחלה, כי השאלה לא כל כך ברורה, נאמר כך. לגבי נערות אשכנזיות, כל דבר שהוא מניעת גנאי מותר. אבל לא מעבר לכך, ככה פוסק הנודע ביהודה. אבל בנות ספרד מסתפרות כרגיל. ככה פוסק מרן בלכות אבלות ביורי דעה סימן שין צדיק. הקף החיים מחמיר גם לנשות ספרד, במירוש חודש אב. אבל שוב נחזור ונאמר שמעיקר הדין הספרדיות יכולות להקל להסתפר כרגיל. לגבי חלקה, אנחנו פוסקים כדעת החיי אדם שעד שבוע שחל בו תשעה באב מותר לספר קטן וגם לעשות חלקה. השנה שבוע שחל בו תשעה באב זה מוצאי שבת, ממילא מותר עד שבת חזון לעשות חלקה ולספר קטן. היו שהמתינו וחיכו עד אחרי תשעה באב, אבל זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין הדבר מותר. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, לאחר שהשלמנו בפינתנו שאלות רבות. אנחנו רוצים להקדיש את הדברים לניר אליה, לגונן דן, לבינודה דניאל, בני ציון, יהודה דניאל מכילה, בני ציון על הזיווג הגון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים שעה נוספת.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה נוספת שנשאלה, ותכף אנחנו ניגשים למאזינים, האם מותר לחדש חולצות עד ראש חודש? כיום שוב, אין התפעלות מחולצה חדשה. גם חולצה יקרה וטובה שעולה 200 שקל. מותר עד ראש חודש אב לקנות בגדים, למעט בגדים יקרים ומחוייתים, חליפה חדשה ויקרה. בזה יש מקום להחמיר. גם בזה המקל יש לו על מי לסמוך ולקנות ולחדש עד ראש חודש. האם מותר לעשות טסט פנימי, בסוגריים לפני רישיון או רגיל בשלושת השבועות, אפשר לעשות לכתחילה, אין בזה חשש, ושיעבור בהצלחה. רציתי לשאול האם ליחיד מותר לומר תאי רצון שבסוף התהילים שכתובים שם י"ג מידות של רחמים, מותר לומר תאי רצון בלי י"ג מידות של רחמים, אלא אם כן הוא אומר אותם בטעמים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כולם.
שלום ומבורך. בבקשה.
רציתי לשאול האם מותר לשמוע מוזיקה ווקלית בימי שלושת השבועות, והאם מותר לשמוע גם מוזיקה שנשמעת כמו אמיתית.
לגבי מוזיקה ווקלית, כותב מרן הרב אוזנר בשבט הלוי באריכות שלדעתו הדבר אסור. כי כל הגזרה של חז"ל במוזיקה, בכלי שיר, בכלי נגינה, זה לא להביא את האדם לידי שמחה. מוזיקה ווקלית זה אנשים שבצורה מעניינת מצליחים להוציא מעצמם קולות כאילו של כלי זמר. לכן פוסק מרן הרב אוזנר להחמיר, אבל מרן הרב אוזנר והציץ אליעזר הם יחידים בדבר. כולם חלקו עליהם ואמרו שאין לנו אלא מה שאסרו חז"ל. חז"ל אסרו לשמוע כלי זמר, לשיר בכלי זמר, אבל דברים שהם לא כלי זמר מותרים. לכן כאן הכרנו ברדיו קול חי, שמכיוון שהיום הציבור כל כך התרגל לשירה, שהילדים כבר מחכים בסוף שלושת השבועות או בימי ספירת העומר ושואלים, אבא ואמא, כבר מותר להדליק את הטייפ? הם כל כך רגילים, זה נפח להיות למשהו חלק בלתי נפרד מהיום יום. אדם עולה לרכב, מדליק את המוזיקה. אדם נמצא בבית, הטייפ דולק. אדם מפזם לעצמו. הולכים אנשים עם אוזניות ושומעים תוך כדי הליכה, מנגינה. לכן זה לא אותה שמחה שבעבר הייתה מיוחדת, הלכו לבתי משתאות, לחתונה, שמעו שם כלי נגינה, ולכן כל כך החמירו בדבר. נכון, כלי זמר וכלי שיר אין להקל בשום אופן בדבר, כי גזרת חז"ל תקפה גם אם הטבעים קצת השתנו. אבל לשמוע מוזיקה ווקלית אנחנו הכרענו כאן ברדיו, ושוב חשוב להזכיר שכאן ברדיו וגם באפליקציה, אני מקווה שאני אומר טוב את מה שכתוב כאן, קול חי מיוזיק, אמרתי את זה טוב רב דובין, מצוין, המוזיקה המושמעת היא ווקלית לחלוטין. זאת אומרת, אני מבין שמזה שרשמו לי את זה כאן בהפקה, כי מרוב שהמוזיקה הווקלית מוצלחת, אנשים עוד עלולים לטעות שזה לא מוזיקה ווקלית, זה מוזיקה ווקלית באמת. אז שוב לגופם של דברים, מי שיכול להחמיר ולא לשמוע מוזיקה ווקלית, תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין אנחנו פוסקים כיום שמוזיקה ווקלית מותרת לכתחילה, וכל מה שאנחנו אוסרים זה מוזיקה שיש בה מן הכלי זמר.
תודה
לכם על ההערה החשובה. ולמאזין נוסף, מבקשים איתנו לגבי הנושא של אמרו אתמול שיש סכנת חיים לשתות מים מ-1.5 עד 2.5, האם יש לזה בסיס בכלל? אני מבקש מחילה מהמאזין שלרגע נדבר על הדבר. ודאי שיש לכך בסיס, זה מופיע בתשובות הגאונים, מרן הרמ"א פוסק כך להלכה ביורה דעה, השח והגרא ביארו על פי הזוהר שיש בזה רמז בזמן התקופה לעשות תשובה, אבל כיום אנחנו לא מחמירים בדבר מכמה סיבות. א' כל, כי המים שיוצאים מהברז, הברז הרי הוא מתכתי, מובא בפוסקים שעל ידי הנגיעה של המים במתכת אין סכנה. ב' המים שמגיעים בבקבוקים הם חתומים, ודבר שחתום אין בו עניין של סכנה, חתום בבקבוק. המים מעורבים עם דברים נוספים ואין בזה חשש סכנה, אין חשש סכנה בכלל במקום יישוב, כותב השיבול להלקת. אבל בכל זאת, לאחר כל היתרים שאנחנו אמרנו, היו מקומות שכן חששו, כי הגאונים כבר כותבים שאין לשנות, ולכן היו שכן חששו, אבל זה מצד חומרה באלמה. אפשר גם להוסיף את מה שכתב הראשון לציון, מרן היביע עומר זצ"ל, בספרו המפורסם הליכות עולם, שעל זה נאמר מאן דלא קפיד, לא קפדינן בעדי. מי שלא מקפיד בדבר, גם לא מקפידים עליו. היבץ כותב בספרו מור וקציעה, שאביו החכם צבי בכלל לא הקפיד בדבר. האבן עזרא יש לו ספר שנקרא ספר העיבור. הוא כותב שכל העניין זה רק כדי להפחיד את העם על דרך התשובה. הבודרה מביא שהסיבה לדבר כי יש 4 פעמים בשנה שיש דם שמעורב בתוך המים. על כל פנים לגופם של דברים, נכון שהדבר מופיע בקדמונים, נכון שמרן הרמ"א פוסק כך להלכה, אבל מכל הסיבות שהזכרנו אפשר להקל בדבר לכתחילה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, הוא שצריך לפגוש בחורה, בימים אלה, האם מותר לו להסתפר?
להסתפר אי אפשר להקל. כל מה שאנחנו יכולים להקל לבחור אשכנזי, כי בחור ספרדי יכול להסתפר השנה, מכיוון ששבוע שחל בו תשעה באב, חל במוצאי שבת, יכול להסתפר, כל אדם יכול להסתפר עד שבת חזון, אבל האשכנזים שפוסקים כדעת האליערבה בשם המעריל, שאנחנו כבר מחמירים מ-17 בתמוז, לא יכול להקל בדבר להסתפר, אלא אם כן יכול להקל בדבר אך ורק עד ראש חודש אב, במקרה שהשערות שלו מאוד מגודלות, וזה גנאי בדבר, ואי אפשר לאחר את הפגישה. אבל לאחר ראש חודש אב, ודאי שלא יכול להקל, וגם לפני ראש חודש אב, כאמור, האשכנזים לא מקילים בדבר, אלא אם כן שערות מגודלות, ואין דרך לאחר את הפגישה. זה לגבי תספורת, אבל לגבי בגד חדש, בגד נקי, אפשר להקל לכתחילה, גם לאחר ראש חודש, עד שבוע שחל בו תשעה באב, שהשנה זה מוצאי שבת, במילים פשוטות, עד שבת חזון, אפשר להקל לכתחילה, ללבוש חולצה חדשה, בגד מכובס ונקי, להתקלח לצורך זה כדי להיראות כמו שצריך, ככה פסקו מרן החזוניש והסטייפלר, ככה היה מורה. אבל שוב, לגבי להסתפר, להשכן לספרדי הדבר מותר לכתחילה, לאשכנזי רק עם שערותיו מגודלות ורק עד ראש חודש אב, רק אז נקל בדבר.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. האם מותר לומר שהחיינו בשבתות האלה? מרן פוסק להיזהר שלא לומר. מרן המשנה ברורה כותב שבשבת אפשר להקל. כל מה שלא אומרים שהחיינו זה רק בשלושת השבועות. אבל המגן אברהם מביא שהארי הקדוש אסר גם בשבת. לכן, לכתחילה גם בשבת המחמיר תבוא עליו ברכה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שומעים אותי?
שומעים היטב, כבודו, בבקשה.
רציתי לשאול, מי שעובד במטבח, ומטבח לא ערך של התפשירים, של בקייטרינג, מותר לו להתרחץ בתשעת הימים?
מכיוון שכשהוא יוצא החוצה מהמטבח שאפוף ריחות מהתבשילים שכל הזמן מתבשלים שם והוא כל הזמן שואב בפנים, אז המקלחת שהוא מתקלח זה לא בשביל הנאה. הוא מתקלח כדי להוריד ממנו את הריח שכשהוא יוצא החוצה לא נעים לו להסתובב ככה. לכן אנחנו נקל לו עד שבוע שחל בו תשעה באב, שהשנה שבוע שחל בו תשעה באב זה מוצאי שבת, אז נקל לו באופן כללי. להתקלח, אבל רק, ובדגש רק, במים פושרים. מים פושרים, ההגדרה שאנחנו מפיגים את הקור, לא שהברז עומד בין החם לקר, זה לא מים פושרים. העיקר לא להתקלח במים קרים שאדם לא מסוגל להתקלח בקור הזה, וסבון לשים אך ורק במקומות זהה. העיקר שהוא שוטף את עצמו ושם מעט סבון במקומות זהה, ויוצא החוצה בלי אותו ריח שהוא מתבייש להסתובב. הדבר מותר לכתחילה. נציין כאן את דברי בעל התוספות, שרי התיר במקרים מסוימים להתקלח אפילו ביום הכיפורים. כשהעניין הוא לא להתקלח בשביל הנאה, אלא בשביל חטטין שבראשו, הלשון של התוספות בברכות, הדבר מותר. לכן ודאי שבתשעת הימים, עם כל זה שחזל כל כך החמיר ומשום האבלות, כשאדם מונע מעצמו צער, אדם שמזיע בצורה נוראה, הוא מריח לא טוב ומתבייש להסתובב בחברת בני אדם, פה בארצנו אנחנו מקילים לשטוף את עצמו במים פושרים, והדגשנו מה זה מים פושרים, וסבון אך ורק במקומות זהה, לכתחילה.
ולהחליף בגדים של העבודה, כאילו לחבס,
סליחה. לחבס, אסור לנו לחבס.
בגדים של העבודה.
אסור לנו לחבס מראש חודש אב, אנחנו צריכים לדאוג מראש, שיהיה לנו בגדים מוכנים, אסור לחבס, אסור להלביש בגדים מכובסים. אם במקרה שלא התכוננו כראוי, לא נערכנו כראוי מבעוד יום, מותר לנו לקחת בגד שכבר מכובס, לא נחבס, ניקח את הבגד שמכובס, והנה כבודו שואל את השאלה בחף ב' תמוז, נערך לפני ראש חודש אב כמו שצריך, נדאג לכמה בגדים להחליף. נלביש אותם על עצמנו לפני ראש חודש אב, כדי שזה לא יחדש בגד, לא יחשב לבגד מכובס, ונלביש את הבגד המכובס לאחר ראש חודש אב. אם שכחנו לעשות את הדבר, או אין לנו מספיק בגדים משום מה, יש רק שתי בגדי עבודה, שלוש בגדי עבודה, ונגמרו לנו הבגדים, אנחנו לא נוכל להתיר, לחבס, אלא אם כן אין שום בגד אחר שיכול להלביש. אני לא מאמין שהמעסיק יכעס על אותו אדם שילביש חולצה שלא כתוב עליה את השם של הקייטרינג, וילביש חולצה אחרת. מה שחזל התירו שאין בגד אחר, הפירוש הוא שאדם נשאר עם חולצה אחת בודדה. אין לו יותר חולצות. אבל אם יש לו חולצה אחרת, אנחנו לא נוכל להקל בדבר. אם יש חולצה מכובסת שהוא שכח להלביש אותה לפני ראש חודש אב על עצמו, הוא יכול להניח אותה מעט על הרצפה, קצת לדרוך עליה כדי מעט להפקיע את הגיעוץ ולהפקיע את השם של הניקוי, שזה לא נחשב כבר לבגד מכובס, ויכול בדיעבד להלביש אותה כך. אבל שוב, כבודו יערך כראוי לפני ראש חודש אב.
תודה רבה.
תודה לכם. האם, לא, האם להקפיד מחילה לא ללכת בין צל לחמה בשעה ד' עד 9? השואל תלמיד חכם ולא מפרט. מרן השולחן ערוך פוסק, על פי הגמרא, שבימים האלה לא הולכים בין צל החמה, במקום של התפר בין הצל החמה, משעה רביעית זמנית עד שעה תשיעית זמנית. כל מה שנפסק במרן השולחן ערוך זה מחוץ ליישוב. ביישוב אין שום חשש. ככה פוסק האש של אברהם, על פי הפסיקה של מרן השולחן ערוך. כל החשש הוא רק מחוץ ליישוב. לכן היום למעשה הדין הזה הוא לא מצוי בינינו. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, וערב מבורך לכבודו.
שלום וברכה. רציף לכבוד הרב, שתי דברים. א' כל, אני ידע שמזיע הרבה. השאלה אם מותר לי להתקלח כדי להוריד את הזיעה?
מותר לכבודו? מותר לכבודו, אבל יעשה את זה בצנאה. והרחץ את עצמו במים פושרים, שזה להוציא את הצינה מן המים, ולא מים פושרים, הכוונה לא חמים במיוחד, וסבון ישים אך ורק במקומות זהה, זה מה שאפשר להתיר. גם על זה יהיה מי שיחלוק, אבל מכיוון שכאן בארצנו מאוד חם, ימים לוהטים ממש, והאדם מזיע ומרגיש לא נוח מעצמו, לא נוח מהחברה, לא נוח מהסביבה, אנחנו מקילים משום כבוד הבריות, לשטוף את עצמו במים פושרים כאמור, וסבון אך ורק במקומות זהה.
הבנתי, יש עוד שאלה?
בבקשה, עד הרבה. תודה רבה, בבקשה.
בלימוד מוזיקה מותר? אני מודה לנגן על גיטר מותר?
זה שלכבודו יש תחביב לנגן, זה מה שחזל גזרו לא לשיר בכלי זמר בימים האלו.
לא, אני לומד.
אז לא שמענו נכון. ללמוד נגינה מותר בימים האלו ללא שום חשש, מכיוון שאדם שלומד נגינה הוא לא נהנה מהנגינה, הוא עסוק בהבנת הנגינה. לכן פוסקים להלכה, פרי מגדים פוסק שעד שבוע שחל בו תשעה באב מותר ללמד נגינה, ואדם שעסוק באומנות של נגינה, שם מדבר על אדם שנמצא בפונדק של גויים ושר לכבודם, לכבוד השמחה שלהם, הדבר מותר. אז להלכה למעשה עד ראש חודש אב אפשר להקל לכתחילה, ומי שמקל עד שבוע שחל בו תשעה באב, שהשנה למעשה אין שבוע שחל בו תשעה באב, כי במוצאי שבת חל תשעה באב, יש לו על מי לישן. כותב האיגרות משה שמן הראוי עד ראש חודש אב להקל, ולאחר ראש חודש אב, גם מי שמלמד נגינה, וזו האמנות שלו, והוא מקבל על כך שכר, או לומד נגינה אצל אחר, וחושש שאם עכשיו תשעה ימים הוא לא ילמד נגינה, זה הדבר הזה ירע לו בידיעה של הנגינה, ובכל זאת, מי ראש חודש אב, מן הראוי להחמיר.
לגבי מה שאמרתי מקודם, יצלח עבר עבר, יש בזה בעיה או שיצלח עבר עבר?
אין שום הבדל. אין שום הבדל, כבודו. כל מה שיש חילוק בין עבר עבר לכל הגוף, זה אך ורק בלכות שבת ולכות יום טוב במים שהוחמו בערב שבת וערב יום טוב. אבל לגבי תשעה באב, תשעת הימים מחילה, לא מצינו מי שחילק בדבר בין עבר עבר לכל הגוף. הדבר מותר אך ורק במים פושרים וסבון במקום זהה ובצנאה, כבודו.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה החשובה. ערב מבורך למאזין נוסף, ולאחר מכן נצא להפסקה קצרה, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב מבורך לכבודו, בבקשה.
רציתי לשאול לשאול לגבי תיקון חצות של ימי בין המצרים בשנת שמיטה, אם אומרים או לא אומרים.
שאלה חשובה רב מאיר, מזהים את הקול העדין שלכם. תיקון חצות שמופיע בהלכה שבימי בין המצרים, גם במהלך היום בחצות עושים תיקון, ויש מחלוקת בין הפוסקים, האם מותר גם בציבור בחצות היום לעשות ברבים תיקון חצות או לא. זה נכון לגבי שנה רגילה. השנה הזו היא שנת שמיטה. ושמתה הארץ, אנחנו בשנה הזאת, בכל מהלך השנה, תיקון חצות עושים אותו בחלקו. לכן גם בימי בין המצרים, הימים שבהם חרב בית אלוקינו, ימי צר ואבלות על חורבן בית המקדש, שצריך ביתר שאת ויתר עוז לקונן ולהתאבל על צער השכינה, בימים האלו גם אנחנו נאמר תיקון חצות, אבל אך ורק תיקון לאה ולא תיקון רחל.
תודה
לכם.
רק לשאול, אמרת בצנאה, רציתי לדעת, כי ראיתי באיזה ספר של הרב אוירבך שהוא אומר שפעם היו אומרים באיזה ציבור בירושלים.
כבודו מדבר לגבי תיקון חצות או לגבי השואל הקודם ששאל לגבי להתקלח בצנאה?
לא, לגבי תיקון חצות.
לגבי תיקון חצות, נכון, בעבר בירושלים, כותב בספר הליכות שלמה, שמעתי זה בעצמי מרן רב שלמה זלמן אוירבך בעבר, המנהג היה בפרסיה, גם בישיבות, היו כולם ביחד, אומרים תיקון חצות, קראתי בשם מרן הרב עובדיה יוסף שבצעירותו כך היו נוהגים, הוא גם היה משתתף בתיקון חצות במהלך היום ובציבור. אבל מכיוון שמרן המשנה ברורה כותב בהתחלת אורח חיים בסימן א', שבציבור כשעושים תיקון חצות יש בדבר פרסיה מדי, יש בדבר המוניות מדי, לכן חלק הקפידו שגם תיקון חצות שנעשה בפרסיה, שזה לא יהיה ממש בבית המדרש, ברבים, ציבור גדול שכולו מקונן. בתשעה באב זה הזמן שכולנו יושבים על הארץ ומקוננים על חורבן בית אלוקינו, מייתן ונזכה שהשנה נשמח כולנו יחד. לכן הדגשתי שגם שעושים את זה מהלך היום, על אף שכתוב העניין של פרסיה, וככה היה מקובל בעבר, היום שהדבר הזה, כל הנושא של פנימיות ותיקונים נעשה כדבר שלצערנו חלקו נהפך להיות לפסה מדי ברבים, ואפילו כחוקה ויתלולה, לכן מן הראוי לעניות דעתי לעשות את זה בצנאה, אבל ודאי שציבור שיתאסף ביחד וכולם מיראת שמיים גדולה יושבים ומקוננים, ודאי שיש להם על מי להישען. אמרתי את הדברים מליבי שלעניות דעתי מן הנכון, גם דברים קדושים שכאלו, דברים מופלאים שכאלו, שאנחנו צועקים ובוכים על צער חורבן בית אלוקינו, מן הראוי שהדבר יהיה מקום פנימי, שאדם יושב בדד בחבורה קטנה ובוכה על חורבן בית אלוקינו, יש לזה משמעות אחרת מאשר שציבור גדול מתעשה וזה נפח להיות למשהו המוני. ברוכים תהיו.
כן, רק לשאול לגבי ספרים של תלמיד חכם רשיעה. האם מותר ללמוד בהם, ואם הספרים נכתבו כשהתברר שהוא עוד לפני שהוא הרשיע, אבל עוד לא יודע את זה.
מאיר היקר, אני אומר לכבודו ולכל המאזינים, זו סוגיה שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, אני הקטן בודל ולא אגיב לשאלה ברשותך כבודו. ברוכים תהיו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, לרפואת יעל בת מלכה וחיה בת חנה, משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן ציוויה הנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, ראובן בן לאה. הרב אמר בשבוע שעבר שלכתחילה אין להעביר ספר תורה מחדר לחדר, נכון, זו דעת האחרונים. הגרשז כותב שלהעביר ספר תורה לפחות לשלוש קריאות בתורה, אין לזה מקור ומותר להעביר גם לקריאה אחת. מרן רב שלמה זלמן אוירבך כתב את זה, זה מופיע בהליכות שלמה, יש מכתב שהוא העביר עם הרב נבנצל לצבא, שאין מקור לפחות לשלוש קריאות בתורה, יחד עם זה, זה כן מופיע בקדמונים שצריך איזושהי הכרעה חשובה. זה שהספר תורה עובר לפעם אחת בודדה, זה נחשב לארעי. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
חולה שמבחינת הלכה הוא פטור לצום, לדוגמה שהוא יש לו ספיקת כליות.
מחילה לרגע שאני קוטע את כבודו, לחולה כזה לא רק שהוא פטור לצום, אני רוצה פשוט להתייחס למילה פטור, לחולה הזה אסור לצום. כן, כן, כבודו ימשיך, מחילה.
האם הוא צריך לעשות מאמץ, לדוגמה, להתחבר לאינפוזיה, ואז אין לו בעיה?
זו שאלה שדנו בה הפוסקים בהרחבה, וההכרעה של הפוסקים שאין עליו חיוב ליצור מצב שהגוף שלו יהיה בצום. מכיוון שאינפוזיה זה לא דרך אכילה ושתייה, אז אין בזה איסור, אז הנה הוא חיבר את עצמו לאינפוזיה, או עשה איזושהי דרך לפני הצום שהגוף שלו מלא בנוזלים, והוא כן יכול לצום. ההכרעה של הפוסקים, ובראשם רבי שלום זלמן אוירבך, על פי דברי השאגת אריה, שאין עליו חובה לעשות את הדבר. אין עליו חובה, מכיוון שהוא פטור, הוא פטור לחלוטין. כשחזל ואנשי כנסת הגדולה והנביאים תקנו את הצום, הם תקנו את הצום אך ורק לאדם בריא. אדם חולה, לא תקנו עליו את הצום. ממילא אין עליו חיוב ליצור מצב שהוא כן יהיה חייב בצום, מכיוון שהוא פטור מן הצום. מתי כן יש מקום לדון? ביום הכיפורים. וגם ביום הכיפורים ההכרעה של הפוסקים, רצי פסח פרנק ועוד, שאסור לאדם לעשות דרך שכזו, מכיוון שהוא חובל בעצמו, מכיוון שהוא פטור מן הצום, אלא צריך לשתות פחות מכשיעור, ובזה הוא לא נחשב שהוא הפר את הצום. אבל אין שום חיוב ודאי בשאר הצומות שמדברי נביאים, ליצור מצב שהוא יוכל לצום, הוא אוכל ושותה כרגיל, כשנדגיש שכשאנחנו אומרים לא ביום הכיפורים, לחולה כליות, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לחולה כזה שהוא אסור לו לצום, הוא לא שותה ואוכל שיעורים, אלא אוכל ושותה כרגיל, ומקיים מצווה של מנשמרתם מאוד לנפשתוכם. שיעורים זה דין שקיים אך ורק ביום הכיפורים. בשער הצומות, כולל תשעה באב, אין דין של שיעורים. אנחנו מחרים גדת אבני נזר, שיעורים קיים אך ורק ביום הכיפורים, שחיוב העצום הוא מן התורה.
כאב תודות.
תודה לכם על ההערה החשובה, ברוכים תהיו למאזין נוסף, בבקשה ערב מבורך.
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
יש לי שאלה קצרה. האם מותרת מתן על תינוק בימים האלה?
מחילה, לא שמענו טוב את השאלה, אם אפשר שוב לחזור על השאלה?
האם מותר לתת מתנה לתינוק, עבור תינוק שנולד?
מותר לכתחילה גם לקנות את המתנה, וגם לתת את המתנה. רק בתשעה באב אסור לתת מתנה, כי כשנותנים מתנה בתשעה באב, זה כמו שאילת שלום שאסורה בתשעה באב. מותר בכל הימים האלה עד שבת חזון לקנות מתנה, וגם לתת את המתנה.
תודה.
מזל טוב, ברוכים תהיו. למאזין נוסף, בבקשה, ערב מבורך.
ערב טוב הרב.
ערב מבורך לכבודו.
שלום, שלום. רציתי לשאול בירור לגבי תשובה שהרב נתן מקודם,
בבקשה.
בנושא של תיקון חצות. הרב אמר שבשנת שמיטה אומרים רק תיקון לאה. זה לגבי גם בתיקון חצות בלילה, לא רק ביום?
נכון, נכון. בכלל, כל נושא הייחודים בשנת שמיטה, כותב רבינו הרשש הקדוש, בשנת שמיטה יש אתנחת בעניין. גם בחצות, אנחנו הדגשנו את זה לגבי היום, הכבודות צודק בהערה החשובה, הדברים אמורים גם לגבי הלילה.
אני מודה לך מאוד. אני
מודה לכם, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין נוסף, לא, אנחנו ניגש רגע במהירות לשאלות שנשלחו דרך האתר. האם לאישה מותר לעשות הבדלה? מותר לאישה לעשות הבדלה, כשאין גבר שיעשה לה הבדלה. לגבי ברכת הנר, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. דעת מרן היביע אומר שמותר לה לברך גם על הנר, גם על הבשמים. דעת מרן המשנה ברורה שאישה לגבי חיוב הבדלה, מכיוון ששנוי במחלוקת ואין מי שאחר שיוציא אותה, ברכת הנר היא פתורה. להלכה אנחנו מקילים בדבר שיכולה לעשות הבדלה כרגיל. שאלה נוספת, האם זה נכון שאסור לשתות מים שהוחמו כל השבת במוצאי שבת? מרן הרמ"א כותב שיש עניין לשתות אחרי הבדלה מים, מכיוון שבערה של מרים, כך הוא מצטט מהכל בו, מסתובבת בכל מימות העולם, ושמה יזכה האדם לשתות מן המים של בערה של מרים. שאלה נוספת, אולי ברשות המאזינים נעשה סדר בהבדל שבין האשכנזים לספרדים בענייני אבלות בחודש אב, אבל אני כבר שומע פה את המנגינה, ואני מבין שהתוכנית הגיעה לחיתומה, שעה שנייה של תוכנית מיוחדת לימי בין המצרים. גם השבוע הבא ייתן השם ויעזור ונוכל גם שבוע הבא שעתיים לדיני בין המצרים, הרחבה של השידור מריבוי המנהגים והדינים. נודה למפיק והטכנאי הקומסורים, התודה והברכה לסגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר שהיו איתנו, לכם המאזינים, ערב שבת שלום, שנזכה בימים האלו לימי נחמה וימי שמחה, במהרה בימינו אמן.